מוזיקה עם יעקב ריבלין ואבי בלום.
יום חמישי, אור לי יום שישי, פרשת ויצא, שלום לך, עורך דין אבי בלום ברחובות.
ברמת גן, ערב טוב לך, יעקב ריבלין, באולפן ירושלים.
אבל אני שואל אותך, אבי, פרשת ויצא, לאיפה אנחנו יוצאים? אנחנו כבר שנה שלמה נכנסים, יוצאים, נכנסים, באים. נראה לי שהיציאה
פנה
שלנו...
פנה אורה, פנה זיווה, פנה הדרה, יש לנו פוליטיקה שיש בה רק גועל נפש לצערנו, ותשמע, אפשר... קודם כל אנחנו יכולים במוצאי הבחירות, אני חושב, לשים שידור חוזר של הבחירות הקודמות. אלא אם כן ראיתי שאתה מביא סקר שביבי יביא 61 מנדטים. אתה מאמין בזה?
תכף, זה שאני אענה לך, אני מאמין או לא, אני רוצה קצת, אתה יודע מה, איך אומרים, יעללך זר, ולא, אם זר לא מעלל אותך, אז פיך יעלל אותך. אתה זוכר שישבנו שנינו במוצאי הבחירות האחרונות, והיה לנו שם איזה פאנל פרשני מכובד, ושמענו שם כל מיני תיאוריות, שכחול לבן תיאלץ
להתפצל. שאוטוטו הם נפרדים. הם כבר על הקו גנץ. גנץ על הקו אצל אחד מהפרשנים, כן, הוא מעדכן אותו שאוטוטו הוא נפרד מלפיד.
ושליברמן בסופו של דבר הצטרף. דווקא שנינו היינו פסימיים. אתה יודע, הפסימיות תמיד משתלמת.
רגע, מישהו שלח לי הקלטה של שנינו, אם כבר התחלת עם היעלל חזר, ולא פיך. לא ממועד ב', ממועד א', שאנחנו במוצאי מועד א', אומרים שאם יהיו רק 60 בלי ליברמן, אז ביבי בטוח שאיבט יתקע לו את הסכין בגב. ואנחנו אמרנו את זה על סמך הרבה שעות איבט, ואתה יודע מה, יעקב, אנחנו כל הזמן מקללים אותו, אבל שמע, הבן אדם בסופו של דבר שיחק אותה. מאדם שהוא לא רלוונטי עם 5 מנדטים, תראה איפה הוא נמצא היום בפוליטיקה הישראלית.
כן, הוא נמצא לצערנו במקום הכי גרוע מבחינתנו והכי טוב מבחינתו, אבל אני אתייחס רגע למה שאמרנו על שני השידורים באולפנים הקודמים, כי ננסה להשליך מזה רגע לעתיד. זאת אומרת, אם אנחנו נשב שוב במוצאי הבחירות הבאות, ונראה שליברמן הוא שוב לשון מוזניים, אנחנו יכולים לחתום על אחת משתי האפשרויות הבאות, או שביבי ילך הביתה, או ששוב נגיע לבלוק חוסם, ונגיע גם כן לבחירות רביעיות. אבל בואו נתייחס רגע לליברמן, תשמע, הבן אדם באמת מיצב את עצמו כממליך המלכים, אבל יש לי תחושה, אבי, ואנחנו נצטרך לראות אותה בסקרים של השבוע הקרוב, זה מתחיל קצת להימאס לציבור. הוא מנה בחירות ועוד בחירות ועוד הפעם לי, ואני רואה עיתונאים מהשמאל כמו רביב דרוקר שתוקפים אותו, אומרים נמאס כבר, תחליט אתה או ימין או שמאל, עד מתי תתזז את המערכת? הספקת את להכיר את ליברמן, נראה לך שהוא נהנה מהמצב הזה?
תראה, אולי הזיגזוג האחרון שהוא כביכול הצטייר כמשפוזה לימין היה לו קצת יותר מדי, אני חושב שהוא נהנה מזה. הוא בסוף יש לו יעד, היעד שלו זה להזיז את נתניהו מהמפה ולהשאיר את עצמו רלוונטי, לפגוש, איך אמר לנו השבוע, ישבנו אצל אחד מבחירי הפוליטיקאים, לא נסגיר את שמו, הוא אומר, בסוף איווט רוצה לפגוש את ביבי באיזה סמטה צרה, להגיד לו, אני הפלתי אותך, אני פה ואתה שם. והוא הולך ומתקרב ליד הזה, אם ביבי לא יביא 61 מנדטים, וגם בתוך הליכוד כבר הסיפור שלו ייגמר, זה לא יהיה רק גדעון סער, יש לו צ'אנס אחרון. ואם זה לא יקרה, אז גם אם איווט יביא 6 מנדטים, אם איווט אומר לך עכשיו שהוא מביא 6 מנדטים וביבי בחוץ, אני אומר לך שהוא מרוצה מהתוצאה. אז בוא נשים רגע את כל ההתנהלות שלו עם החרדים, שהיא באמת מקוממת ומעצבנת ומרגיזה, בצד. מבחינה פוליטית, האיש משחק אותה.
כן, אבל זה משחק שבסוף, אני לא יודע לאיפה הוא מוביל, אבל זה יכול גם להתהפך עליו כחרב פיפיות, כיוון שבסוף, עם המתקפה של עיתוני השמאל, אגב, דברנו על עיתוני השמאל, ראית את הרומן שיש לו עם ידיעות אחרונות? כותרת ראשית.
תקשורת מלטפת. תקשורת אוהדת.
ומה הוא אומר שם החצוף הזה? הוא אומר, אני רציתי ממשלת אחדות, והם לא נתנו, מי זה לא נתן? לא כחול לבן ולא הליכוד. אז שנינו יודעים את השקר. הוא רצה ממשלה בלי חרדים, ממילא הימין לא יכל לבוא, מצלם ממשלה בלי ערבים, ממילא השמאל לא יכל לבוא, אבל מה שראיתי לפחות מהרעיון שסימה קדמון עשתה איתו, מחר נראה את הרעיון המלא, אבל מה שראיתי בקריאה הראשונה, היא לא שאלת את השאלה הקשה הזאת. תגידו, על איזה אחדות אתה מדבר כשאתה מדיר 40% מתושבי המדינה? כי כשהעיתון רוצה ללטף אותך, אבי, הוא לא שואל שאלות קשות.
תשמע, תקשורת מלטפת. אגב, אחר כך ישימו את נתניהו, שהוא קיבל תקשורת מלטפת גדול הפוליטיקאים המושמצים בתולדות המדינה. אגב, אני מזכיר לך שגם במעריב יש לו תקשורת מאוד מאוד מלטפת לאחרונה, לאיווט ליברמן.
ראיתי את הכתבות של נתי טוקר, אחד שעושה לדעתי מלאכת קודש בדמרקר, הוא מוכיח שם שליברמן הוא באמת יקירו של נוני מוזס, הוא אפילו קנה איזה אתר, מוזס, ואחר כך מחק מארכיון כל מיני קטעים שאולי היו יכולים לשלב להפליט.
רגע, אתה יודע מה אני נזכר? אתה זוכר שיצא שבשעתו הספר טיק ליברמן של אביה אלף, אנחנו מאוד אוהבים להזכיר אותו כאן ולקרוא כאן קטעים נבחרים, ואיזה פוליטיקאי
אגב,
אמר, אני לא מצליח להשיג את הספר. הלכנו, בסוף הבאנו לו את הספר, אחד מאיתנו הביא לו את הספר שלנו, ובחנויות הספרים זה נעלם המדפים. עכשיו כשאתה אומר לי, צריך לבדוק מי המול, לך תדע.
אולי איזה ספונסר אחד אלמוני ממזרח אירופה בא וקנה את כל העותקים וגרס אותם.
או שהמסעית עם הספרים
התהפכה לנהר. היא איכשהו
נפלה לנהר.
כן, אולי יכול להיות שהיא נפלה לדנובה או לזה נהר אחר שזורך במזרח אירופה, כי בכלל שכל מה שקשור לליברמן, לפעמים קורים דברים מעניינים. אתה יודע, הזכרתי את האתר הזה שעזר כנראה לליברמן, ופתאום המול שלו נסע לרוסיה, ופק, בן אדם נעלם, אז אולי גם הספר ייעלם בצורה כזאת. תשמע, אני מפחד.
ניקיון עדים, בכף, ניקיון עדים.
יש ניקוי צ'קים, יש ניקיון עדים. טוב, אבל ליברמן הוא כמובן בחזקת זכאי, והזכאות שלו זה להמשיך ולהטריל את המערכת. אבל אני רוצה גם להגיע מנקודה נוספת. חוץ מזה שהיה לנו, סך הכל אבי היה לנו אבל מזל גדול, כן?
מזל?
כן, אתה יודע מה, תאר עצמך שהמזימה של ליברמן הייתה מצליחה, בחלקה נגיד, וגנץ ונתניהו יושבים ביחד ואומרים, אוקיי, נתניהו מקבל חצי שנה, גנץ מקבל עוד שנה וחצי, ואחר כך אם הוא זכאי הוא חוזר. אז מה היה קורה?
אומרים, מה אוקיי, היה קורה?
מה היה קורה? יושבים, כן. צריך להקים קווי יסוד, להקים ממשלה, נראה לך שלפיד וליברמן, ואנחנו היינו יושבים בלי שהחרדים יאלצו קצת להתגמש בקווי היסוד.
אתה יודע מה, שהחרדים יהיו בחוץ, ומה היה קורה? היה עובר חוק הגיוס, יעקב, מה היה קורה אם היה עובר חוק הגיוס, שאנחנו כולנו ראינו
חוק המספרים האלה גם. שהחוק הזה הוא פיקציה.
היו משנים את חוק המרכולים. מה היה קורה? למה? חוק המרכולים שינה משהו? הכל זה פיקציה פה. משהו בחייו, אם ביבי באמת היה מתחייב לשמור על האינטרס החרדי תקציבי של עולם הישיבות, אז כל הסמנטיקה, הרי בסוף, כל המריבה בין איבט לחרדים, איבט יש לו כוונות אחרות. אבל זה סמנטיקה, אנחנו יודעים שעל חוק הגיוס של איבט כבר הייתה הסכמה בשעתו לחתום. זה נכון, נכון שאיבט גם הסכים לשנות את זה, אבל אנחנו יודעים שהחוק הזה לא באמת ישנה שום דבר.
אבי, אני מצטער לי לחתוך אותך בהם זה, אבל זה נראה לי שאתה כופר פה בעיקר. איך ייתכן קיום ליהדות בלי ליצמן במשרד הבריאות וגפני
בוועדת? זה
שובר את כל המוסכמות שהתחנכנו עליהם.
על זה באמת,
על זה חינכנו את ילדינו.
איך נתחסן בפני השפעת? בלי שליצמן יהיה במשרד הבריאות.
ומי יביא MRI וטיפולי שיניים?
הרי ייקחו לנו את החיסונים,
וטיפולי שיניים לילדים, ב-MRI, ואני פרסמתי השבוע רשימה של נושאים.
אתה זוכר מה היה לפני שליצמן היה שר הבריאות? איזה שיניים רקובות היו בריכוזים החרדים?
כן, ואני זוכר שלא שום
במשרד הפנים, מישהו היה לו רישיון לפני שדרי היה במשרד הפנים, לא היו רישיונות לחרדים.
אבי, גם לא היה מכשיר MRI, אני זוכר שהלכתי פעם, צילמו אותי עם אייפון, לא היה מכשיר MRI.
עם אייפון גם עשו. עם נוקיה.
עם נוקיה צילמו אותי, כן, אתה יודע מה, בסופו
של... לכן אני אומר לך בדיוק ההפך, אתה אומר זה נס, אני אומר לך, אולי מה שהיה צריך, היינו צריכים, זה ממשלה שיעבירו את החוקים הלא משמעותיים האלו, ואחר כך לחזור בחזרה כמו שהיה ממשלת לפיד. שינקו לנו את השלוחה, אני לא רואה שום דרך שאפשר להסתדר פה. איך אפשר להסתדר? אלא אם כן יש לימין 61. אי אפשר להסתדר כאן על שום חקיקה, בשום הרכב.
אז חזרנו על מה שבעצם אנחנו דיברנו במוצאי הבחירות בחודש ניסן, אם יש 61 אז הכל בסדר, ואם אין 61 אז הכל לא בסדר, אז מה נשאר לנו לעשות? אנחנו נמצאים בחודש חנוכה, שבועיים לחנוכה, אנחנו זקוקים פה פשוט לאיזה נס, כי באופן נורמלי, ואני הזכרת את הסקר של נתניהו, אני לא מאמין לסקר הזה.
לא מאמין, אגב, ישבתי השבוע עם הילד שקד, והיא אומרת, אין שום סיכוי שנביא עכשיו 61, תסתכל הדרגתית, התחלנו ב-61, ירדנו ל-60, ל-55, ונרד עוד הלאה.
אתה יודע מה יקרה עוד הלאה? אני פרסמתי השבוע שבנט דיבר עם איזשהו שר חרדי בכיר, ואמר לו שהימין החדש ירוץ בנפרד, והפעם הוא ולא היא יעמדו בראש התנועה.
הוא עשה לה בית ספר, בנט, אין מה לדבר.
כן.
יצא מנצח הגדול מכל הסיבוב הזה, הוא הולך להיות שר ביטחון חצי שנה.
כן. הוא נראה לך שהוא יסכים להיות מספר 2. אוקיי.
לא.
לא יספקין. אז מי...
תשמע, בסוף המבחן, אגב, דיברת רק לסיום העניין הזה, דיברת על כותרות. היא קיבלה כותרות יותר מכל פוליטיקאי אחר. זה גם דבר שצריך לבדוק בידיעות אחרונות ובמקומות אחרים. בסוף,
מה זה עזר?
יש מבחן אלקטורלי. עכשיו, אלקטורלי תוכח שדרי יודע להביא 9 מנדטים, איבט יודע להביא 8 מנדטים, וראינו כמה מנדטים הביאה ילד שקד. אז אלקטורלית,
אז בוא,
היא אמרה את דברה.
אמרה את דברה, והבוחר אמר את דברו.
הבוחר אמר את דברו,
כן. ועכשיו אבי המפרסם שלנו רוצה לומר את דברו, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, יישארו איתנו ימי...
נדבר אחר כך על הנאצים?
לא, 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 שום נאצים.
על גרמניה?
שום דבר.
על אסוציאציה לגרמניה, יאיר גולן יהיה פה.
כן, אבל אני לא אוהב נאצים ולא אוהב אסוציאציות. יישארו עמנו פרסומות.
פרסומות.
עכשיו איתכם, פיל פוליטיקה, עם יעקב ריבלין ואבי בלום. בחצות הלילה, בני הישיבות מתעוררים. בשני בלילה, אור ליודת כסלב, מתכנסים יחדיו אלפי בני ישיבות באולם הגדול של בנייני האומה, ושרים בצוותא את ניגוני בעל התניה עם אברהם פריד, יונתן רזאל ושולי רן. הזמינו לעצמכם כרטיס בטלפון 072-221-9050. אל תחמיצו, הזדמנות של פעם בשנה. שימו לב, תוכנית האירועים המלאה של שבוע החסידות בבנייני האומה מופיעה בגיליון כקרוב הנפוץ בבתי הכנסת. מוכח מדעית. סימילאק למהדרין. להתחיל בגלל העיכול. להמשיך בגלל ההתפתחות. לתשומת לב, חלב הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
וקור?
הודעה חשובה לטסים לאירופה.
מבצע חופי במיוחד במשביר לצרכן. כל המעילים מכל המותגים ב-50% הנחה לכולם. המשביר לצרכן.
אחרי החיידר 1, 2, 3 יש ארוחה לכל הילדים 1, 2, 3 רק שלושה שלבים ודי הם שבעים. תודה לאוסם ידידיי זה טעים.
אוסם מציגה מגוון מוצרים שיארגנו לך ארוחה טעימה רק בשלושה שלבים. רוצה להכין מנת פסטה טעימה? בשלי פסטה פרפקטו אוסם, הוסיפי רוטב עגבניות מסדרת רוטבי פרפקטו, וארוחת הצהריים כבר מוכנה.
שניים, שלוש.
זה טוב. זה אוסם.
מכון שאיפות ללימודי רבנות בהכוונת הגאון הרב בנימין חוטה. כל אחד יכול להצליח. 033-80-11-22.
בשביל להתפרנס חשוב להיות בר מזל, אבל הכי חשוב ללמוד בבר אילן. הצטרפו עכשיו למכינות למגוון תארים מבוקשים בקמפוס החרדי בבר אילן, ותיהנו מעדיפות בשוק העבודה ומפרנסה גבוהה ויציבה. לפרטים 077-275-3098.
הקליקו בנר של חנוכה. מחפשים פעילות חווייתית מאתגרת ומגבשת לערב לביבות ולכל אירוע משפחתי? הכירו את ערכת קליק פור יו, ערכת קליקרים להפעלה עצמית במחיר של דמי חנוכה. לפרטים בקרו באתר שלנו clickf.com או תלפנו 073-383-4000.
אגדיר, אחד מעשרת ההמבורגרים הטובים בעולם, עשוי מ-100% בשר בקר טרי ועסיסי, במסעדות וגם במשלוחים. אין על אגדיר, כוכבית 5690.
אין על אגדיר.
בקשרות המעודרת של הרב מחפוד, אגדיר, בני ברק מצדה 7.
וולדן, צרים משובחים, וולדן, כי הקשרות לא מתפשרים, וולדן.
הבשרים המשובחים מבית וולדן, הכי טריים, הכי טעימים והכי מהודרים. ניתן להשיג בפריסה ארצית בסניפי יש ובסניפי הרשת בירושלים וברעננה. שחיטה מקומית בחשרות בדעת העדה החרדית. וולדן, 100% בשר, 100% איכות.
וולדן. מוכח מדעית. סימילאק למהדרין. להתחיל בגלל העיכול. להמשיך בגלל ההתפתחות. לתשומת לב, חלב הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
דלתות פנים חמדיה מבודדות רעשים פי שניים מדלת הפנים של המתחרה שנבדק.
דלתות חמדיה, תתקדמו, דלתות חמדיה.
מהדלתות שנבדקו ינואר 2019.
הכסף שלך ישן? הגיע הזמן שנעיר אותו. ביחד.
פגי.
אנחנו בפגי דואגים לכסף שלכם ומזמינים אתכם לענות משירות אדווייס מי. מאפשר לכם לקבל ייעוץ השקעות מותאם אישית לנייד, כדי שתענו ממסלולי השקעה אטרקטיביים שעובדים במקום לישון.
שותפים לדרך חיים.
פגי, כוכבית 3360.
שותפים לדרך חיים.
מותנה על פי דין בחתימה על הסכם ייעוץ. הבנק רשאי לשנות את תנאי השירות או להפסיקו בכל עת.
נועם אחד, זורם ברגע אחד. כוכבית 85-10.
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
נוסעים נכבדים, זוהי הקריאה.
הקריאה האחרונה ליוצאים למופתע. זוהי הקריאה האחרונה ליוצאים למופתע.
המופתע, נופש בריאות יוקרתי באירופה, כשר למדרין. הקבוצה הקרובה יוצאת בי"א בכסלו, 9 בדצמבר. המופתע, 03-9641-555, 03-9641-555.
עכשיו איתכם, פיל פוליטיקה, עם יעקב ריבלין ואבי בלום.
שלום וערב טוב לחבר הכנסת וסגן הרמטכ"ל בדימוס, יאיר גולן.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב לך, אדוני. אמש פורסם שהצבא לכאורה ניפח את מספר המתגייסים החרדים כדי לעמוד ביעדים. גם אם נניח זה לא נעשה בזדון אלא בשגגה, כפי שטוען דובר צה"ל, אבל מה לכאורה האינטרס של הצבא שהחרדים יעמדו ביעדים? אדרבה, לכאורה ההפך, שלא יעמדו, ואז יחול חוק שירות הביטחון, ויחייב את כולם להתגייס.
תראה, אני חושב שזה הרבה מאומה ללא מאומה. בצבא אין אינטרס לנפח את המספרים. כשאני הייתי סגן רמטכ"ל, אז הצגנו תמיד, דעתי ביושר גמור, שבין המתגייסים החרדים יש כאלה שלמעשה הם נוטשי ישיבות, דרגב רובם הגיעו לגדוד נצח יהודה, ויש כאלה שלמדו בישיבה עד תום, ורובם התגייסו לתוכניות שחר השונות, שירות חרדים. זה כבר מתגייסים עם בעלי משפחות, שמקבלים גם שכר יותר גבוה, ולכן אני לא חושב שלא היה ברור אז איך באמת נראית תמונת המתגייסים, וגם ידענו לומר בזמנו שבחל מ-2017, הסתמנה תמונה מדהיגה, כי מספר המתגייסים לחרדים החל בעצם לרדת, כפי שידוע לך. ולכן אני לא יודע על מה הנורמה הגדולה, וגם אם מישהו באמת הכניס לרשימה 100, 200 או 300 מתגייסים שהם לא באמת חרדים בכלל, אין להם גם רקע חרדי, אז צריך לבדוק את העניין הזה, לא הייתי עושה מזה דרמה גדולה. אני חושב שהסיפור האמיתי הוא סיפור אחר לגמרי.
ירידה, אבל כשאתה אומר שב-2019 יש ירידה, האם אפשר לתלות את הירידה הזאת בלאום שאנחנו רואים כלפי הציבור החרדי בסוגיה הזאת של הגיוס? כי התחושה שלנו גם כחרדים שלפני כל הבלגן הזה של חוק הגיוס, הייתה אווירה הרבה יותר מכילה של התגייסות לצבא.
אני אומר לך בצורה הכי ברורה. אחד, הנושא הזה, ככל שהוא יהיה מחוץ לתשומת הלב הציבורית, כן ייטב, ייטב לאלה שרוצים להתגייס, ייטב לכל החברה הישראלית, וייטב למדינת ישראל וגם לצה"ל. ולכן הייתי שמח מאוד אם הנושא הזה לא היה זוכה לביטוי הציבורי כפי שהוא כרגע. זה דבר ראשון. אבל מעבר לכך, אני חושב שבאמת האתגר האמיתי העומד בפנינו, וזה מה שמקודם התחלתי לומר, הוא פשוט נורא. זה איך בסופו של דבר למצוא את מסגרות השירות המתאימות בראייה ארוכת טווח. הרי ברור שעוד 10 או 15 או עוד 20 שנה, צה"ל יתקשה לגייס את כל הפוטנציאל הקיים בחברה הישראלית. וזה לא משנה אם החרדים יתגייסו או לא יתגייסו. מהסיבה הפשוטה, שגודל הצבא הוא נתון, אבל גודל האוכלוסייה הולך וגדל. זו מגמה ברורה, וצריך לדבר עליה ביושר, ובפתיחות. וזה כן שייך לדיון הציבורי.
דווקא השבוע פורסם שכאילו בעוד שנתיים יהיה עודף של 17,000 חיילים או משהו כזה.
בדיוק, אז זה בדיוק מה שאני אומר. האוכלוסייה גדלה, וצורכי הצבא נשארים די זהים. ולכן באופן טבעי, הבעיה של גיוס כלל הנוער לצה"ל תלך ותגדל לאורך על ציר הזמן. וכאן נכנס גם נושא החרדים, ונכנס גם נושא הערבים, ואנחנו צריכים כמדינה וכאומה לשאול את עצמנו איך אנחנו רוצים לראות את שירות בני הנוער לחברה הישראלית בראייה ארוכת טווח. ואני חושב שבנושא הזה לעולם צריכה להישמר זכות הבחירה והבחורה לצה"ל, כי זה המשימה הכי חשובה, כי זה קיום וזה הגנה, וכל השאר צריך למצוא את השיטה הנכונה כדי לעשות את הגיוס של בני הנוער בצורה ישרה, בצורה הגונה, בצורה שאכן משרתת משימות ציבוריות, משימות לאומיות, כמו הצלת חיים, כמו עזרה למעוטי יכולת או לנזקקים. וצריך למצוא את השיטה הנכונה איך לעשות את זה.
אם זה הפרמטר, אז הציבור החרדי מגויס כבר היום בהמוניו. אז אתה אומר בעצם שכל החקיקה הדקלרטיבית הזאת היא לא רלוונטית, וצריך ללכת למהות.
אני אומר,
הרי אנחנו רואים ברחובות מה קורה כשמישהו נופל, שמגיע אליו ישר חרדי, אני לא מדבר על זקה, אפשר להסתובב ולראות בבתי החולים. אם זה הפרמטר, אז הבעיה לא קיימת בכלל.
הבעיה קיימת. עצם זה שאנחנו מדברים על זה, זה אומר שיש בעיה. אבל אני חושב שהאופן לטפל בה, זה לעבוד דווקא לא לעיני התקשורת, לגבש הסכמות עם הציבורים השונים, כולל עם הציבור החרדי, ולעשות את הדברים בהסכמה. לי ברור, דבר אחד ברור, מה שלא יהיה בהסכמה, לא יהיה. לא יהיה. ולכן צריך לחזור ולדבר, ולדבר בגובה העיניים, ולמצוא את הדרך הנכונה, איך להביא לידי כך, שאנשים צעירים במדינת ישראל, ולדעתי זה דבר פנטסטי, והוא חשוב, הוא חשוב ללכידות הלאומית, כל אחד ואחד תורם את שלו, שוב עם עדיפות ברורה לצבא ההגנה לישראל, אבל גם ניתן לתרום במסגרות אחרות, ובלבד שמשרתות את צורכי הציבור הכללי.
מדברים רבות לאחרונה על הנושא של צבא מקצועי, ברבות ממדינות העולם זה נוהג. ואני שואל עד כמה זה ישים במדינה שכל שנתיים שלוש יוצאת לסבב מלחמה.
טוב, בצהל אני חושב שאני באמת מוסמך לדבר על זה בצורה ברורה, זה לא ישים כרגע במדינת ישראל. היקף הפלוגות שאנחנו משקיעים בביטחון שוטף בכל רגע נתון הוא כל כך גדול, שאי אפשר לממן צבא כזה גדול על בסיס צבא קבע.
ולכן הדבר היחידי... לממן או שלא יהיה מספיק מתגייסים. אתה מדבר מבחינת תקציבית או מבחינת בעיה לגייס כוח אדם?
נניח שתמצא מספיק מתגייסים, מה שלא בטוח בכלל, אבל נניח שבאופן וולונטרי יגיעו מספיק מתגייסים. הרי הם יגיעו כי תשים בפניהם איזשהו פיתוי, והפיתוי הזה צריך להיות כספי. ולכן לא תוכל לממן את זה. אי אפשר לשלם משכורות קבע לעוד עשרות אלפי חיילים שהיום... החיילים האלה הם חיילים סדירים שמקבלים רק דמי מחיה, ולהפוך את זה למשכורות מקובלות במשק, בטח מעל שכר מינימום, כדי שבאמת הם יבואו וישרתו. זה, תקציב הביטחון זה ינפח אותו בסדרי גודל כאלה שזה פשוט יהיה בלתי אפשרי, ודבר שמדינת ישראל לא תוכל לעמוד בו. ולכן מהטעם הזה הכלכלי בלבד זה בלתי אפשרי ובלתי יפי.
אנחנו שומעים דווקא ממך מהצד השמאלי של המפה דברים ש... יערבו לאוזניים חרדיות, שצריך להגיע כאן להסכמות חדשות. בוא נעבור רגע לפוליטיקה כשאלת סיום, אם האלטרנטיבה תהיה בין לשבת עם החרדים ולגבש איזה שהן הסכמות שקצת יפחיתו מהמתחים בחברה, לבין ממשלה עם איווט ליברמן, מה אתה מעדיף?
תראה, זה לא עניין של מה אני מעדיף, מה גם שזה לא באמת של
הפרקטיקה. לפעמים יכול להיות פרקטיקה, אתה יכול לקחת שותפים את זה ואת אלה ולהגיע ל-61.
זה היה פרקטי, אני מבטיח לך שאני נותן לך תשובה חד משמעית, אבל אני רוצה להגיד לך משהו שהוא קצת יותר כללי. בעיניי מחריד, פשוט מחריד, שגורמים שהם גורמים משרי דרך, ומייסקים ציבור בצורה, מה שנקרא, שתואמת את צרכיו ועמדותיו, אנחנו מגיעים למצב של חרמות. אנחנו את החרמות האלה צריכים למחוק מהלקסיקון. פוליטיקה זה אומנות האפשר, ובאומנות האפשר הזאת אסור שנגיע למצב שציבור לגיטימי וציבור ראוי, אנחנו מחרימים אותו, זה לא מקובל עליי, ולכן אני יכול להגיד לך...
ואתה מתכוון לא להחרמת ערבים ולא להחרמת חרדים?
בדיוק, למה צריך להחרים? בוא להפך, נחפש את המקומות שבהם אפשר לייצר שיתוף פעולה, ולא להחרים. אני חושב שהחרמה זה גישה רעה מאוד, כל מי שמדבר על אחדות העם ולשונו רוממה בדבר אחדות, 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 ראוי לו שלא יעסוק בחרמות. וזה לא משנה אם יש לו או אין לו כיפה על הראש.
חבר הכנסת יאיר גולן, אנחנו...
אז אנחנו מהפינה הקטנה שלנו נצטרף לדברי הנשיא ריבלין, שמחנו לשמוע את דבריך. זה כמים קרים לנפש עייפה. כחברה חרדית שחוטפת כל כך הרבה.
תודה רבה. לנפש עייפה ביום מתבריחה.
תודה רבה. שבת שלום.
עכשיו איתכם פיל פוליטיקה עם יעקב ריבלין ואבי בלום.
עוד לא התקדמת לגלקסי S10? שבוע אחרון למבצע הגדול של הדרן. גם הנחה של 500 שקלים וגם גיפט קארט של 400 שקלים. חייג לפני שיגמר. כוכבית 8097. בחשרות בדין צדק בני ברק לסוחי פנסה. כוכבית 8097.
נועם אחד, זורם ברגע אחד. כוכבית 8510.
זה קור?
הודעה חשובה לטסים לאירופה.
מבצע חורפי במיוחד במשביר לצרכן. כל המעילים מכל המותגים ב-50% הנחה לכולם. המשביר לצרכן.
מכון שאיפות ללימודי רבנות בהכוונת הגאון הרב בנימין חוטה. כל אחד יכול להצליח. 033-80-11-22.
נוסעים נכבדים, זוהי הקריאה האחרונה ליוצאים למופתע. זוהי הקריאה האחרונה ליוצאים למופתע.
המופתע, נופש בריאות יוקרתי באירופה, כשר למדרין. הקבוצה הקרובה יוצאת בי"א בכסלו, 9 בדצמבר. המופתע, 03-9641-555, 03-9641-555.
מדברת אילנה, אימא של ישי. ישי לוקה באוטיזם בתפקוד נמוך. אני לא יכולה לתאר לכם את ההתמודדות היומיומית איתו, אבל ביקשתי לומר למאזינים שתרמו לארגון מסוגלים שבעזרתם הבית שלי חזר לתפקד בצורה קלה יותר, אחרי הרבה שנים של קושי ומורכבות. אתם לא מבינים איזו מצווה אתם עושים, זו זכות גדולה מאוד.
כשאתם תורמים למסוגלים, אתם משנים חיים ומקלים על משפחות שלמות. כוכבית 5406, מסוגלים, משפחת ילדי האוטיזם. כוכבית 5406.
קונקורד, משכן האירועים של גוש דן, עם כל המעלות לאירוע מושלם, בחשרות הרב לנדאו. ועכשיו מבצעים ומחירים מיוחדים לתאריכים אחרונים בכסלו וטבת. חייגו 03-677-6600. קונקורד, משכן האירועים של גוש דן.
טיפ מהיר שכדאי להכיר. בחורף מכוונים את פתחי יציאת האוויר של המזגן כלפי מטה לפיזור יעיל יותר של האוויר החם. מתייעלים וחוסכים. איתכם בכל רגע, חברת החשמל.
בוקר חורפי וגשום, אלפי ילדי קרן ההסעות ממתינים בתחנות כדי שיקחו אותם ממקום מגוריהם המרוחק ללמוד תורה בחינוך תורני. בידכם לדאוג לעוד ילד יהודי שיזכה ללמוד תורה ולקרוא קריאת שמע. מרן שר התורה רבי חיים קניבסקי שליטה מברך את כל התורמים לקרן ההסעות שיהיה להם בעזרת השם ילדים צדיקים. מי מוכן לוותר על ברכתו של הצדיק? מתקשרים עכשיו לקרן ההסעות, תורמים ומתברכים. 1-750-66-22.
רגע לפני שאתם ממשיכים להאזין לחדשות, בואו ליהנות מרגע איכותי לעצמכם עם נס קפה טייסטרס צ'וייס. נס קפה טייסטרס צ'וייס. תהנו מהרגע שלכם.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
עכשיו איתכם, פיל פוליטיקה, עם יעקב ריבלין ואבי בלום.
שלום וערב טוב לעורך הדין והשופט בדימוס משה גלעד.
שלום וברכה.
שלום וערב טוב לך. אחת הסוגיות היותר מוזרות למאזין האידיוט בפרשת נתניהו, היא הוויכוח על המיקום בו יערך המשפט שלו. נתניהו, כפי שפורסם, רצה להמשיך לחיים כדי שמשפטו יערך דווקא בירושלים.
ובפני שלושה.
כן, בדיוק. והיועץ המשפטי מיהר להודיע שבכל מקרה המשפט יערך בירושלים. ואני שואל, האם באמת יש דין שונה לנידונים בירושלים ובתל אביב? יש שופטים בירושלים, אבל גם בתל אביב?
לא, התשובה היא, קודם, התשובה הקצרה היא לא, אין דין שונה. אני מבין את דברי המשפטי לממשלה, והוא פועל בצורה ממלכתית, ואני סבור שהוא צודק, ואני אסביר. על פי חוק, והחוק כידוע הוא הקובע, ראש ממשלה יישפט תמיד בפני מוטב תלתה, דהיינו שלושה שופטים, בבית המשפט המחוזי בירושלים נקודה. לכן כל עוד הוא ראש ממשלה, אין מה לעשות, הדברים הם ברורים. אם הוא לא ראש ממשלה, אז החוק לא חל עליו, הוא אזרח רגיל, וניתן להגיש את המשפט בהתאם לנוחיות, בהתאם לכללים של סמכות מקומית, גם לתל אביב. אלא מה? אומר היועץ המשפטי לממשלה, אני אשים על עצמי יתר זהירות, מכיוון שהוא רק לפני זמן קצר הפסיק להיות ראש ממשלה, אני אלך על פי החוק, למרות שאני לא חייב, גם כלפי, במרכאות, האזרח ש... ביבי נתניהו, שהיה ראש ממשלה. אני מניח שזאת הסיבה, וזה מאוד מכובד ביותר.
אולמרט לא זכה לזה, הרי אולמרט, בשעתו, התיק שלו כשהוא הסתיים, כשהסתיימה כהונתו כראש ממשלה, נידון בתל אביב, ואנחנו זוכרים גם את הפערים בין הזיכוי המהדהד שלו בירושלים, שאחר כך התהפך אחרי קלטות תשול הזקן, לבין ההרשעה לא פחות מהדהדת שלו אצל השופט דוד רוזן בתל אביב, והתקבע מין תפיסה כזאת שבירושלים יש שופטים יותר שמרנים שפחות נוטים להחמיר עם הנאשם. יש דברים בגו?
אז ובכן אני אומר כך, אנחנו צריכים להבדיל. ראש הממשלה לשעבר אולמרט נשפט בתל אביב בפני כבוד השופט רוזן כדן יחיד בפרשת אוליבר. בית המשפט העליון בבירעור הפך את הקערה על פיה וזיכה אותו מן העבירה החמורה. בשלבים הקודמים הוא נשפט למיטב זיכרוני בירושלים, ואחרי זה כשהוא כבר נכנס לכלא היה ספיח נוסף למיטב זיכרוני, אני לא עקבתי אחרי זה, והוא נדון בתל אביב. אבל לשאלתך, אין דין שונה, אין שופטים שונים, וזה מין, אם דבר כזה נקבע בציבור, לא טוב שכך, ולדעתי זה גם לא כך.
כלומר, החשש של נתניהו לדעתך הוא חשש שב, זאת אומרת, אחד יהיה דינו, אחד הוא ידון, ובאיזה עיר זה יהיה?
אני משוכנע שכן, אני לא יודע אם הוא חושש מזה, לא שמעתי את ראש הממשלה בקולו אומר אני חושש, ואני לא סבור שהוא חושש, אבל יש גם עניין אחר, לפעמים...
אבל עדיין אגב, סליחה שאני קוטע אותך, בפני שלושה יש יותר סיכוי שתהיה לפחות דעת מיעוט, שתוכל אחר כך לשמש כאיזושהי אחיזה בערעור בעליון על ההחלטה.
יכול להיות, אבל זה יהיה תמיד שלושה, כמו ששמעת את היועץ המשפטי. צריך לזכור עוד דבר, היועץ המשפטי הוא היועץ המשפטי של ממשלת מדינת ישראל. עכשיו, אם ראש ממשלה צריך להידיין בבית המשפט פעמיים, שלוש, אולי ארבע פעמים בשבוע, והוא את הממשלה מנהל בעיקר מירושלים, לא טוב יותר שהוא יהיה בירושלים, יותר נוח לכולם. ולכן אולי גם מהסיבה הזאת היועץ המשפטי, ביודעו שראש ממשלה איננו חייב להתפטר, אולי גם בגלל הסיבה הזו עושה את זה בירושלים. אני לא חושב שהעניין הוא שאולי יהיה דעת מיעוט. אולי יהיו שתי דעות, שתי דעות מיעוט, במרכאות אני אי אפשר לדעת. זה הכל ספקולציות, הכל דברים שאף אחד לא אומר אותם, כל אחד יכול לעשות ספקולציות שלו. אני בוחר להישאר בדלת המותב של החוק והעובדות.
עכשיו בוא נתרגע כקורבך כעורך דין. פרקליטו הקודם של נתניהו, עורך דין יעקב איינרוד, זיכרונו לברכה, הציע לו בשעתו... כן, זיכרונו לברכה, הציע לו בשעתו לפרוש מהחיים הפוליטיים, כדי שיהיה קל יותר להגיע לעסקה עם הפרקליטות או לסגור את התיק. ואני שואל, האם באמת המערכת המשפטית מתייחסת בחומרת יתר לאיש ציבור ומקילה עליו יותר כאשר הוא פורש?
אם תרשה לי לתת לך מחמאה, זו שאלה מצוינת.
תודה.
ובכן כך, חוק בוזגלו, או הלכת בוזגלו, זה לא רק הלכת בוזגלו, אני חושב שהרמב״ם כבר אמר את זה, ועוד לפניו בהלכה היהודית, מחייבים את השופט להתייחס לעני, לעשיר, לנישא ולנמוך, אותו דבר. אתה מסכים איתי, אני מניח, וכך צריך להיות. אלא מה? שבסופו של דבר, איך אמר פעם כבוד השופט מישאל שחשין, הוא אמר דבר מעניין, זכרונו לברכה, רוב השופטים, רוב הזמן, הם בני אדם, ואידך זיל כמו. זאת אומרת שכולנו בני אדם, וייתכן מאוד שנאשם עושה לעצמו שיקולים נוספים. אם אני ראש ממשלה, אולי הדרת הכבוד תהיה, אם אני אדם פרטי פחות, אם אני יודע. אלה ספקולציות אישיות. אני משוכנע, בהכירי את מערכת המשפט, כעורך דין וגם מתפקידי משוכנע, שהשופטים, במיוחד כשמדובר בראש ממשלה, יפעלו על פי מה שאמרו חז"ל, ששופט תמיד ירגיש בשבטו על מדין, כמי שירף חדה, חרף חדה בין ירחותיו. יבדחו ויבחנו וינסו לנטרל עצמם מכל השפעה זרה, מכל השפעה של הדר. יחד עם זאת, צריך לזכור דבר אחר.
זה אפשרי אבל, זה אפשרי. בסוף שופט הוא, איך אמרת, הוא גם בן אדם.
רוב הזמן.
ואני שואל בעיקר על רקע התקפות של נתניהו נגד מערכת המשפט. יכול להיות שאין לזה השפעה על שופטים שיושבים בדין ורואים אותו תוקף כך את המערכת?
אתה יודע מה? אני בטוח שלא. בהכירי את השופטים או את רוב השופטים, בהיותי קרוב לתשע שנים, שופט מחוזי ואב בית דין שפשעים חמורים, כשאתה מתיישב על הכיסא ואתה רואה את הבן אדם מולך, רוב רובם המכריע של השופטים, כמובן שיש טעויות, כמובן שכל שופט מביא איתו מהבית את המטען האישי שלו. בהכירי את מערכת השיפוט, וצריך לזכור, אתה יכול לכעוס על נאשם, אתה יכול לכעוס על עורך הדין שלו. לפני שאתה בא לחתום על הכרעת הדין או גזר דינו, אתה מוחק, אתה מאומן לעשות את זה. אחרת, מה אתה עושה בתפקיד שופט? למה שתהיה שופט? מה יש לשופט? יש לו, איך אמר מי שהיה שר המשפטים, פרופסור פרידמן, לשופט אין חרב ואין ארנק. יש לו רק מצפון. ובבוקר ובערב כשהוא עולה על יצועו, הדבר היחידי שיש לו, אני רוצה לישון בשקט. שעשיתי נכון, ואני אין לי ספק, ודרך אגב, אני לא שמעתי אותה תוקף, את ראש הממשלה תוקף את מערכת המשפט.
לא, עדיין לא.
עדיין לא, לך תדע.
אדוני, אני לא משתמש בביטוי עדיין, אני זהיר מאוד בכבודו של ראש הממשלה. אני גם אמרתי את דעתי בנושא של התקיפה, לא שופטים אדם בקוסו, כיסו וכעסו. לפעמים בן אדם אומר, לא, אני לא בטוח. לחקור, לבדוק את החוקרים, את כולם, למה לא? זה זכותו של נאשם.
עורך דין גלעד, אני אשאל את השאלה הזאת.
רגע, אתה חושב שצריך לחקור את החוקרים? הדרישה של נתניהו לחקור את החוקרים היא לגיטימית?
תודה על השאלה. בוא נבדיל, המושג חקירה הוא מכיל המון דברים. אני לא יודע למה התכוון ראש הממשלה נתניהו. אני לא סבור שצריך לחקור את החוקרים כעת כחשודים בעבירות. לא. אבל מצד שני, זכותו של נאשם, כשעולה חוקר על דוכן העדים, לחקור אותו שתי וערב, כמו כל העד. למה לא עשית כך? למה לא שאלת כך? למה שאלת כך? למה הדרכת? למה לא הדרכת? אני מניח שאין אף אחד שיחלוק על דעתי שמותר לו לבצע חקירה נגדית. אין כלום לנאשם כדי להגן על עצמו חוץ מחקירה נגדית. אז ובכן נסכם, חקירה כן, בבית המשפט ובהלך משפט. אישית, אני סבור שגם יותר טוב לעשות את זה שם. כי אם עכשיו מתחילים לחקור אותם שאלות, איך תדע כמה שהם התכוננו או לא התכוננו? אני לא יודע. כשאתה מגיע לבית משפט, אוסף את החומר, אף אחד לא יודע מה יש במתחתו של סנגורך. לדעתי יותר יעיל. זו דעתי.
אני אחזור רגע לנושא הקודם, כי משהו עדיין לא ברור לי, ואני אציג את השאלה ככה. לו היית היום עורך דינו של נתניהו, היית חוזר על ההצעה של ויינרוט, והיית אומר לו, אדוני, תפרוש, ויהיה לך קל יותר אחר כך.
טוב, ובכן כך.
שאלה מה עשית?
אני לא עורך דינו.
כן, אבל אני שואל כתיאוריה. לו היית
כובעך כעורך דין יותר מאשר כשופט, כן.
לא שמעתי.
אני אומר, זה גם בכובעך כעורך דין, איך היית מייעץ ללקוח שלך?
אני הבנתי. יחד עם זאת, צריך להבין דבר אחד. אני לא יכול להתחמק גם כעורך, גם תחת כובע עורך דין, גם תחת הכובע קצב, גם תחת הכובע חיית, וגם תחת הכובע שופט, מן העובדות. אז א', אני לא עורך דינו, לפשוט בכבוד גדול להיות עורך דינו של ראש ממשלה, אני לא עורך דינו. שתיים, לא רק שאינני עורך דינו, אני לא מכיר את העובדות. כל החיים שלי בנויים על עובדות. אז מה, אתה אומר לי, ויינרוט יעץ לו כך או אחרת. מאיפה אתה יודע? מאיפה אני יודע? על סמך מה אני אשמור? זה מה אני אשמור. עכשיו לשאלה הכללית, בקשר למה אני הייתי מייעץ לו. עם כל הכבוד, נגיד שהייתי מכיר את העובדות, אני לא סבור, ואמרתי את זה קודם, שכראש ממשלה או כאזרח רגיל, זה צריך להשפיע על שופטים. יחד עם זאת צריך לזכור דבר אחד. מצד אחד אתה מצפה ששופט כשמגיע עליו ראש ממשלה, והוא מבין את האחריות הגדולה עליו, החרף בין ירחותיו, תעקוץ אותו על כל סטייה קלה. הוא גם בן אדם. ולכן אולי מהבחינה הזאת, טוב, מצד שני, אם חס וחלילה, ואני מאחל לראש הממשלה שיצא זכאי, אף כשרי, צח כשרי, אבל אם חס וחלילה תהיה הרשעה, אחד מהשיקולים לענישה, אחד משיקולי הענישה, הוא נהיג, כאילו ככל שדרגתך גבוהה יותר, אם עשית עבירה חמורה, כך זה יכול להביא לך מרב העונש. אז התשובה הסופית, אינני יודע, כי אין לי את העובדות, אישית, אם אני הייתי אומר, לא, אל תדאג, אתה ראש ממשלה, אתה טוען לחפות מפשע, להילחם לה. אל תעשה שיקולים של פרישה. אם אתה חף מפשע, לך למלחמה. אם זו ידעתך, לך למלחמה.
לך למלחמה ותישאר ראש ממשלה, כי אנחנו שומעים, ראינו את השאלה שמגיעה לפתחו של היועץ המשפטי לממשלה, כן, שמענו את חוות הדעת של של הנשיא אהרון ברק בדימוס, והוא אומר שזו שאלה מורכבת האם הוא יכול להמשיך לכהן כנאשם כראש ממשלה. למה זו שאלה מורכבת כשהחוק בצורה ברורה מאפשר לו לעשות את זה?
אדוני הנכבד, אני מכבד את דעתו של כל אחד מהמומחים שהביאו. אני לא מסכים עם כולם. אני סבור כמוך שזאת איננה שאלה מורכבת. לא כל דבר מצריך אקרובטיקה משפטית כשהיא נובעת מפוזיציה או אג'נדה כזאת או אחרת. אתה צודק לדעתי, לעניות דעתי, נאמר כך, אתה צודק, החוק הוא ברור. ואם החוק הוא ברור, אני מתחיל, מבחינתי, הדברים מתחילים ונגמרים בחוק. החוק הוא מוסרי, החוק הוא נכון, כי אחרת אנחנו באים. אם החוק מתיר, זכותך לקבל את זה. זכותך להופיע כראש ממשלה, ואני הייתי אומר לו, אתה ראש ממשלה, אם אתה יכול, אז איזו, תילחם, תשאיר, זה מה שקבע החוק, אדוני. יש עוד הרבה דברים שאולי אני הייתי רוצה שהחוק יהיה שונה. So what? המחוקק קבע אחרת, אז אני מרכין את ראשי לפני החוק ומכבדו, לטוב ולרע.
כן, בוא, נעבור רגע למישור העקרוני, נניח רגע את נתניהו בצד, נדבר על שיטת שלטון. יש מדינות רבות בעולם שנהוג שלא מעמידים לדין נשיא או ראש ממשלה מכהן. בישראל, לראש הממשלה יש חסינות שגם היא יכולה להיפסל בבגץ. חסינות פרלמנט שהכנסת צריכה לתת לו, ואם היא לא תיתן לו, הוא ילך למשפט. איזה מבין השיטות עדיפה לדעתך חסינות? כלומר, היא מה שנקרא החוק הצרפתי, נשיא וראש ממשלה לא עומדים כלל לדין, או השיטה הישראלית שיש בה פטלטלות מסוימת, הייתי אומר.
אוקיי, אז אני בטרם נתבקשתי לתת את הרעיון, אותו אני נותן בכבוד רב, הודעתי שאני מבקש להגביל עצמי לדעות משפטיות ולא לדעות פוליטיות או קואזי פוליטיות. ולכן, אני לא מוכן לעסוק בשיטות משפטיות אחרות שאינני מספיק מומחה בהן. אני יכול לומר שלדעתי, שיטת המשפט הישראלי המאפשרת חסינות היא שיטה טובה, היא קיימת ואיתה צריך להסתבר. גם אם אני אביא הדעה שלמשל במדינה פלונית יש שיטה יותר טובה, מה זה ישנה לי? כעת זהו החוק. כולנו פועלים על מי שחוק שאנחנו יודעים. אז אקרובטיקה משפטית, חיפוש חוקים במדינות אחרות, למה יועיל? אני באופן אישי סבור שהחוק הוא טוב. אני סבור שפוליטיקאי זכאי לחסינות. כמובן בתנאים שהכנסת נותנת, זה לא פשוט. ויש לזה סיבות, המחוקק נתן חסינות לאנשי ציבור, לא סתם. זה הייתה מחשבה לא כדי שיצליחו לקנות ביתר קלות. חסינות ניתנה בשביל סיבות מהותיות, דהיינו, שקל מאוד להעליל על איש ציבור, שכל הזמן דעת מגרם הציבור, וצריך לתת לו את האפשרות הזאת, ודרך אגב.
אז אני רוצה רגע בהקשר הזה לשאול אותך, בבקשה, כן.
החסינות הזאת היא לא לכל החיים. נגמר קדנציה, נגמר, אין חסינות, נתחיל מחדש, נמשיך להיות ראש ממשלה או איש ציבור, ניתן לחדש את המשפט. זה לא לכל החיים. ובהרבה מדינות, אנחנו לא מדינה היחידה עם חסינות. יש שיטות שונות. החסינות היא ברוב הפרלמנטים שאני יודע.
ובהקשר המשפטי, אנחנו רואים את העבירות שראש הממשלה חשוד בהם, נאשם בהם. אם הכנסת תעניק לו חסינות, האם החסינות הזאת תעמוד במבחן הבגץ? האם, כמו שאמרת, החסינות היא לא בשביל שהוא יוכל לעשות כל מעשה, אלא בעיקר במסגרת תפקידו, האם החסינות הזאת תעמוד בבגץ אם נידרש לכך?
השאלה היא קשה ונוגעת לאושלות שלי. שיטת השלטון והממשל הדמוקרטי כולה. אני סבור שזה בכלל לא רלוונטי לבגץ. כי הסמכות נבנה לכנסת. אני סבור שהחסינות שנתנה הכנסת היא הקובעת. ואני לא סבור שבג"ץ צריך להתערב, כי אחרת, שינו חסינות. בשביל מה קבעת בחוק ש-120 חברי כנסת יביעו דעתם בעניין הזה? זה מה שקבע המחוקק, טוב או רע, שישנו את החוק עם זה לטוב. אז אם 120 חברי כנסת לא טובים, 3 או 5 שופטים בג"ץ מבינים יותר, הדבר עלול לעורר, לצערי, שאלות שכבר במשפט הישראלי התעוררו בעבר ויצרו הרבה מתח, שבהתערבות של רשות אחת ברשות השנייה, אפשרי, אני לא אומר, בג"ץ יכול, אבל לא בטוח שכדאי שרשות שופטת תהפוך החלטה של מליאת הכנסת. רשויות מאוד מורכבות, ובמיוחד שזה לא נגמר, אני במדינתנו ראינו בשנה אחת בעוד שנה שנתיים יכולים להיות פה בצריכת זאת עתיק.
השופט בדימוס ועורך הדין משה גלעד, אנחנו מאוד מודים לך. שבת שלום.
אני מודה לכם, ערב טוב לכם ולמאזינים.
תודה רבה. עד כאן פלפוליטיקה לשבוע בפרשת ויצא. אנחנו נאמר תודה רבה לעושים במלאכה, לעורכת האקטואליה של הרדיו אסתי פלד, לטכנאי והמפיק שלנו באולפן בני ברק ישי פופובסקי, לצוותים באולפני ירושלים ורמת גן. יעקב, שיר סיום, ואל תבחר שוב קרליבך, או שכן?
אתה יודע
מה? או שכן?
לא יודע, אני בוחר נושא ונראה מי שר. אני רוצה, דיברנו על חיילים, אנחנו צריכים לזכור שהשמירה שלנו היא תמיד מלמעלה, ולא לא הצבא הוא שיושיינו. אני רוצה לשמוע את השיר שומרים הפקד. מי שר?
זה רק לקרליבך יש.
אז שיהיה קרליבך.
שומרים הפקד לעירך, כל היום וכל הלילה, ועם מה שראינו השבוע גם אפשר להגיד עם סיפורי אלף לילה ולילה.
לילה, שבת שלום.
שבת שלום.
Shaimne shob bo bo boy meri hafket le yer kho ko bo 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 la yo kho bo 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 la la Mafke tafke leinako